מחיים רחמת. שיעור מוצאי שבת קודש ורושף וישב שבת חנוכה התשפ"א בשלב. שיעור מוקדש לרפואת ולהצלחת הרך הנימול יוסף שמש וראו להיהו בן ידידנו הרב אהרון חיים שליטה מצפת. כן, טוב, זה משמיים, יש דבר מכתב, שאלות מעניינות שזה בשלח, בדיוק חשבתי לדבר על זה היום, נראה לכם בהמשך. ולרפואת ולהצלחת היולדת מרת סמדר בת הרב ידידיה שתחיה, בעבור שהתנתבו למוסדות את המעריץ, כמו גם ברוך הוא יחסן את בבתם, יבורך מעשי אליה, ולכוסו רבונה זה גסיריהם, יחזק הם גם מסם בגרו בריאו, ימלא כל מי שלו לבם, ולבחם לטובה. אמן, כן יהי רצון.
אמן.
בימי החנוכה, כל שמונת ימי החנוכה, אומרים על הניסים בתפילה, ברכת המזון, מי תיקן את נוסח על הניסים? הרי כל הברכות והתפילות יסדו אנשי כנסת גדולה. אז רוב עובד דינה. אבל על הניסים לא ייתכן שיהיה מאנשי כנסת גדולה. כי אנשי כנסת גדולה היו בהתחלת בית שני. עזרא הסופר היה עלה בשנה השביעית לבניין בית המקדש. בית שני עמד 420 שנה. החשמונאים, כל העניין עם מלכות יוון, זה היה באמצע ימי הבית שני. עוד אחרי כן, אחרי שהעניין של נס חנוכה, היה עוד 206 שנה עד החורבן. זאת אומרת, אז אם כן, זה היה אמצע ימי בית שני. זה כבר לא קשור לעשה כנסת גדולה. על כורחנו, שחכמי אותו הדור תקנו את הנוסח על הניסים. ולמעשה זה כמעט מפורש בגמרא. שבאז כפה לעמוד בית. מה חנוכה? אומר רש"י, על איזה נס גבוה הוא? לפני רבנן, ב-25 בכסלו יומד החנוכות המוניו עינון דלא למספד בהן ולא להתענוע בהן. שכשנכנסו יבואנים לאכול, תמרו כל השמונים שבאכול. חטיו ורום הלכו בחשמונה ממסחון, בו דגו ולא מסו אל הפח החושל לשמה שהיו מונח בחסמה של לכהן שולד. ולא היו בו להדיק אלו להדיק יום אחד. נעשו בנס והדיקו ממנו שמנו יומים. לשונו אחר על גבוהו מעשו מיומים טובים בהלל והדעה. מה זה בהלל והדעה? אומר ראשית, לקרוא הלל ולומר על הניסים בהודעה. אז יש ב-18 ברכת מוזים. שם מכלילים את ברכת את נוסח על הניסים, וגם בברכת המזון, ברכת הארץ, פותחת נדע לא חשים עלינו, ומכניסים את הנוסח של זה, אז קבעו לשנה אחרת, אז קבעו אז. הנוסח של פורים על הניסים, זה כן יכול להיות שזה מה שיש כנסת גדולה. צריך לראות, לא יודע אם זה מפורש. מסתבר שזה כבר נקבע עד על ידי מרדכי ובית דינה, וזה היה עוד לפני בני הבית שני. הרי אחשוורוש, בזמן אחשוורוש בית המקדש היה חרב. כתוב שאחשוורוש אמר לאסתר, את חסי המלכו ואתי עוש, שלא תדרוש ממנו את בני בית המקדש. אז זה היה לפני כן. אז אולי על הניסים כבר, שהיה נוסח על הניסים בפורים, אולי זה כבר כן נוסח קבעו. אבל בכל מקרה זה לא מעכב. בכל מקרה זה להלכה, יש סוברים שזה כן לעיכובה, יש ראשונים, כתוב הרבנותם שחוזר, יש כמה שיטות בראשונים, אבל ההלכה נפסק, שעל הניסים גם בחנוכה גם בפורים, כיוון שהם לא מן התורה, אז זה לא מעיכובה, לא מעכב, גם אין חיוב לאכול פת. אם יש חיוב לאכול פת, אין הכנה מאש, נידון, אז הפוסקים דנים בזה, אבל להלכה למעשה זה לא מעכב, רק אם אדם נזכר לפני סוף הברכה, חוזר, אבל אם כבר אמר ברוך אתה השם, אם כבר הזכיר שם השם, אז זה כבר ממשיך הלאה. יכול לומר את זה באלוהי נצור, או באורי חמון, להוסיף, אבל זה לא חובה. בנוסחות של עדות אחרות, מוסיפים לקראת סוף הנוסח על הניסים, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכליך ותיארו את מקדשיך והדליקו נרות בחצות קודשיך וקראו שמונה ימי חנוכה אלו. בנוסח שלנו זה לא נמצא, גם לא נזכר ברמב״ם. רבי דוד הבודרים כותב שהעולם לא אומר את זה, רוב העולם לא נוהג לומר את זה, אבל הוא אומר שראוי כן לומר את זה, כיוון שזה עיקר הנס. וגם רב עמרם גאון ורב סעדיה גאון כתבו את זה, אז הוא ממליץ להגיד את זה. הוא לא התייחס לרמב״ם שהרמב״ם לא הביא את זה, אולי לא היה ברור מה בדיוק הנוסח ברמב״ם, כי ברמב״ם יש קצת בלבול בנוסחות, אבל לאמיתו של דבר בנוסחות האמיתיות ודאי שזה לא נמצא. מה שהתברר שאכן בכל כתבי יד הספרדים העתיקים זה לא נמצא הנוסח הזה בקובץ מנורה בדרום, מישהו ברר את הנושא הזה בכתבי יד הספרדים, כל העניין הזה לא נמצא בנוסח הספרדי הקדום. אפילו כן בחצי מכתבי היד הוא כותב שאלת וככה בנוסח הרמב״ם. זאת אומרת, כאילו אפילו עד היום רואים שבנוסח הספרדי הישן זה לא היה קיים, כמו שמעיד רבי דוד הבודרים. שאלה, כיוון שזה לא מנוסח המטבען של כנסת הגדולה, אין פה שאלה של שינוי מטבע, אם נוסיף את זה. למה חכמי תימן לא קיבלו את הנוסח הזה? בפרט שהבודרים אומר כתוב, נכון לאומרו. רואים, אפילו חכמי תימן האחרונים, שכבר הכניסו הרבה דברים מנוסחות של הספרדים, כמו מהריוונה ועוד בתקופה של לפני 300-350 שנה, את זה לא הכניסו. הלא דבר הוא. מי שיראה בסידור הכנסת הגדולה, היום בשמי כנראה כן אומרים את זה. ודף קוף מוטט. כותב ככה, אחר כך באו בנחל לדבר בדרך אחר גרסינה, ככה גרסינה בכל סידורי חכמי ספרד ורבנה אשכנז, רב עמרם ורב סעדה, רבנו שמחה מחזור ויטרי, ורבנו הרמב״ם בסדר התפילה. טוב, זה טעות, זה הרמב״ם לא גורס את זה, רק בנוסחות המשובשות שהיו עד זמננו, חשבו שזה ככה, הרמב״ם כן נכנס את זה, אבל כדוע שאי אפשר לסמוך עליהם. הוא כן ציין התחלת פסקה זו, כתב שעורב על הניסים, ואחר כך באו בנחל, וכן כתב הרד"א, וכנגד המדלגים הוא כתב בהמון העם, זה עיקר הנס, וכך וכך. משתכם להבין את הסגנון שלו, מה הוא, כן, הוא לא, את מה הוא מסתיר. כשהוא לא מוצא כתבי יד של מתימן, אפילו בדורות האחרונים, כידוע, בדורות האחרונים קצת הכניסו נוסחות לא מקוריות, שלא היה בתקליל הראשונות, אבל פה הוא לא מצא, אף אחד לא כתב את זה, אז בכתבי יד אין. אז אני נכנס רק מהסידורים, מתפילת החודש, כאילו כבר נכנס בתקופה ממש המאוחרת. אבל שאלה, כיוון שמה בעצם יש איזה בעיה להגיד את הנוסח הזה? הרי זה לא נוסח שאי אפשר להוסיף עליו. ואם יש איזה דבר שרצוי להגיד אותו, דבר, אם זה דבר טוב, הרי זה לא גרע מפיוט, שאפילו אם זה מעניין של התפילה, אז... יש כאלה שאמרו אותו, והם ככה זה השיטה שלהם. ופה זה כאילו, זה לא, להשמיט את עיקר הנס. אבל מצד שני, הרמב״ם, שכבר הוא, רואים שחלק מעם ישראל, כשיש חלק מעם ישראל לא אומרים נוסח מסוים, אז אי אפשר להגיד שהם השמיטו את זה. כי יש חילופי נוסחות, מילים, מילה פה, מילה שם, משנה, גרסה כזאת, גרסה כזאת. אבל פסקה שלמה שלא אומרים, בחלק מעם ישראל פירושו שהדבר הזה נוסף במשך הזמן. אז חלק הסכימו להגיד, חלק לא הסכימו לומר את זה, או לא נודע להם על העניין הזה, לא, אז המשיכו את מה שהם רגילים, או שלא רצו לקבל את הנוסח הזה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד הפוך, שיבואו בדורות הרמים וישמיתו דבר שהיה מקובל אצל כולם, זה לא יעלה על הדעת. אז אם כן יוצא שבנוסח על הניסים המקורי אנחנו מבינים שזה לא היה בשלב מסוים בזמן החשבונאים שתקנו את הנוסח תקנו בהודעה, זה לא היה. 200 שנה, 300 שנה אחרי כן, החליטו, איפה עיקר הנס, למה לא מזכירים את העניין של הנרות? אז הכניסו את זה. וחלק, שהמשיכו את הנוסח הישן, בלי הפסקה הזאת. אבל השאלה, אחרי שכבר נודע והתקבל, בוודאי שידעו שיש את העניין הזה, למה לא רצו לקבל את זה? אז יכול להיות שתי סיבות. יכול להיות, אפשר להביא את העצים, תקרא לחלק הראשון. זה נמצא פה, סליחה, זה נמצא פה. יכול להיות שהיה נראה להם שהנוסח הזה הוא לא מוצלח. מה זה, ואחר כך בואו ונאכל לדבר בטח. הרי כבר אמרנו, אולם מחר יש לנו לעשות פלא וניסים. מה זה פלא וניסים? רואים שלא רצו לפרט את הכל. אז כשאומרים על הניסים ועסקת הפלא וניסים, זה כל הניסים, על המלחמות ועל השמן. כמי שעושים לנו נסים, מעריץ אומר, נס לפח השמן וגבורת המלחמה. מובן, אז כבר הכללנו את זה. אז מה אתה אומר לי, פלא וניסים? ואחר כך באו בנחו. מה, כבר אמרתי שזה העניין שלי, אמרתי ניסים, ואני כולל גם את הנס של פח השמן. אז מה זה ואחר כך? לא מתאים. אבל יותר מזה, זה לבד אולי לא כל כך מפריע. אבל הקושי העיקרי, מה זה והדליקו נרות בחצרות קודשיך? אחי, הדלקת הנרות, אחי, המאורה של בית המדרש מדליקים בחצר של בית המדרש, דקה של נרות זה בהיכל, ובתוך ההיכל, לא בחצרות קודשיך. אני חושב שיכול להיות שזו הסיבה שלא רצו לקבל את הנוסח הזה, כי ראו שהנוסח הזה יש בו ערב ערעורים ופקפוקים. מצד אחד, העניין של וואי אחר כך, אולי זה לא כל כך שאלה. יכול להיות שקבע את הנוסח הלך בעקבות מגילת בני חשמונאי. כי זה בדיוק הסגנון של המתאים לזה. אחרי שכתוב, היום קראנו את המגילת בני חשמונאי, לפני מנה. אז כתוב, חבר בני ישראל, דיל מסר אותו נהם ודהן, שרפו באש ובגרס, שרפו אותו ואנטו אחד מלכו, וברח לאיי הים, ובסוף זרק את עצמו לים, התייאש מרוב צער, מרוב ביזיונות. מה כתוב? אחרי כן הכנסו לבית המקדש, ובנו את השערים, תיהרו את בית המקדש, מן ההרוגים ומכל התומות, ואז ביקשו שמן זית, ואז מצאו צלוחית ליום אחד, והקדוש ברוך הוא נתן בזה ברכה, והתקיימו את זה שמונה. על כן גיומו בני חשמונאי הודן גיומו, ועשרו הודן עשרה. אז יש פה בעצם שני דברים. א', ואחר כך באו בניך, זה נראה בדיוק שזה המילים האלה, בוסר דנו עלו בני ישראל. מה, אז אם כן, בוסר דנו זה בדיוק אחר כך. אז דהיינו, לפני כן, היה את כל הניסים שהצליחו ונצחו במלחמה, בגרס הרשע, שבא עם צבא אדיר, יותר מ-10 מיליון של צבא בא איתו, עם פילים, ומשהו הכי... והפסידו הם במלחמה, ואנטיוכס כל כך נשבר מזה, שזרק את עצמו לים. נו, אז אם כן, זה הפלא וניסים. יפה. על זה עוד לא עשו חנוכה. מתי עשו חנוכה? אחרי שנכנסו בית המקדש, וביקשו שם את זה, ורעד, ועל כן גיימו בני חשמונאי, ולעשות שמונה אחד ויגור. מדויק, שהניסים והנפלאות הרגילים, מה שהיה במלחמה, על זה לא היו עושים שמונת ימי חנוכה. הרבה דנים בזה הספרים. למה לא קבעו את שמונת ימי חנוכה על הניצחון? יש כאלה אומרים, כן, כי ביום הראשון לא היה נס. אז שבעה ימים, ככה פרי חד השם. הרי יום הראשון זה על הניצחון. אבל הרבה אומרים, לא, על ניצחון במלחמה, הרבה מלחמות ניצחנו. כבר נתחיל מהתחלה. ברק וסיסרא, 900 רכב ברזל. אין על זה חגים. לא קובעים על זה חגים. על ניצחונות יש המון דברים. אבל על הנס המיוחד הזה, שזה משהו הפוך מדרך הטבע, שזה נס שרואים משמיים השגחה פרטית באופן פלאי, אז קבעו. אולי כבר אפשר להכליל גם את הדברים האחרים, אבל צריך להיות סיבה עיקרית ויסודית, וזה מדויק פה במגילת בני חשמונאי, שרק אחרי זה קבעו את השמונת ימי חנוכה. בכל אופן, המילה אחר כך, אולי אפשר ליישב אותה. כן, לפי זה שזה ממש בעקבות המגילת בני חשמונאי, אלה שקראו את הנוסח הזה, אז הלכו באותו רעיון. אבל בחצרות קודשך, זה לכאורה תמוה. הדלקת המאורה חייבת להיות לכאורה, כאילו מה שיודעים בדרך כלל, צריך להיות שזה יהיה בתוך האחד. ואכן רואים שהרבה גדולים התלבטו בנושא הזה, איך לפרש את זה, ותרצו את תירוצים דחוקים. אז מה לנו ולצרה הזאת? נשמע להכניס דבר, נוסח שיש בו קצת עיגולי ופו שירי. ברוך אתה אלוהי אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
למה לא מפורט הנץ? למה לא מפורט
ממש הנץ שהם תדלג
8 ימים?
אני זוכר נורא שזה תתור. אתה אומר שאפילו שם לא פרצו את הנץ, אבל לפחות הזכירו נרות. גם אפילו שבהדלקת הנרות הללו אנו מדליקים, לא מפרטים את הנץ. לפי מה שנגיד בהמשך, אפשר יהיה כנראה להבין גם את זה. גם את מה שאתה שואל. הראשון שעמד על השאלה זה בספר זרע יעקב. החתם סופר כבר מציין אליו. הוא על הגמרא מסכת שבת. הוא כותב, ביקשה לי הרב הדיין רבי וולף פרנקל, פנו את היכליך, הדליקו נר בחצר קודשך. מה העניין של חצר קודשך? זה עזרה. בעזרה מדליקים את המנורה. המקום קבוע של המנורה זה באחד. אז הוא אומר, אם לא היה כתוב ופינו את היכליך, הייתי אומר שבחצרות זה כולל את האחד, אבל כבר זה כתוב את האחד. הייתי אומר, נדחק להגיד, חצרות קודשך זה הכוונה על האחד. אפשר אולי לדחוק את זה, אבל כאילו זה לשון כולל כזה. אבל כתוב, פינו את היכליך. אז חצרות קודשך זה משהו אחר. אז הוא מיישב. כתוב, הוא אומר ככה, הרי יש מחלוקת אם טומאה הותרה בציבור או דהויה בציבור. אם טומאה הותרה בציבור, אז זה לא מוגבל. אבל אם טומאה דהויה בציבור, כמו שיש מחלוקת שבת, הותרה מפני פיקוח הנפש או דהויה. אז צריכים לצמצם, כי זה רק דהוי. זה רק דוחה, אז מה שמוכרח. אז מה שלא מוכרח, לא עושים. אז כיוון שהם היו טמאים. היו טמאים בטומאת מת. להיכנס לבית המקדש, נכון זה מותר, אבל מה שלא מוכרח נעשה בלי להזדקק ליתר הזה. אז הוא אומר שהדליקו את המנורה, צריכים להטיב את הנרות וזה, עושים, זה חייב לעשות את זה בפנים. אבל את ההדלקה עשו מבחוץ, דהיינו על ידי מות ארוך, על ידי כנסה, צריכים כאילו אפשר להדליק בלי להיכנס לבפנים. כמו זה, ככה, זה, איך הוא נדחק ליישב את העניין הזה. הרמב"ם פסק גם אדם מרצו מה זה חויה בציבור. אתם מסרת כלים, כלי עשר קדושות מן האיך על העולם יותר מקודש. אז היו כולם תמי אמתים, והתומה לא מותרת, רק תחויה. אז אסור להיכנס, לא הורשו להיכנס לאיך, תעמוד בעזרה. אז להדליק את המנורה על ידי כנסה ארוך. אפשר בכנה ארוך, כמו שכתבתי, שמעתם? עמדו בחוץ, לא נתנו להיכנס, בחצר הכניסו משהו ארוך כדי להגיע לשם. כן? זה היו מוכרחים. בסדר. מה שחייבים, חייבים. עשו את זה. אבל אם אפשר איזה עצה, לא בטומאה, אז צריכים לעשות אותה. לכן הדליקו נרות בחצרות. להדלקה, אני יכול למצוא עצה בלי להיכנס, אז אני יוצא החוצה ומדליק עם כנסה ארוך. טוב, אז
מה?
טוב, שתי כן, זו שאלה אחת. אז אם כן לא מדויק הלשון, לא הדליקו נרות בחצרות, הדליקו מחצרות. שנית, אנחנו אומרים, דייקנו שהנוסח הזה לא תקנו החשמונאים. 200-300 שנה אחרי כן, שעמדו על זה ואמרו, טוב, נוסיף משהו כדי להזכיר את עיקר הנס. אז מי קילה להם את העניין הזה? איפה זה כתוב שזה ככה עשו? מאיפה ידעו את זה? היה להם כאילו מסורת בעל פה, הרי לא הייתם באותו דור. בספרים לא כתוב, הרי בגמרא כתוב בדיוק מה הנס, במגילת תענית, בפסיק זה כתוב על פרטים איך היה הנס, ולא מוזכר כזה דבר. אז מי קילה להם את העניין הזה? הגרחק שליטה בספר תעמא דקרא גם כותב ששאלו אותו את השאלה הזאת, אז הוא כותב משהו דומה בתעמא דקרא דף כפסית. נשאלתי, הרם לא ראה את הבא אחד וחצר את העזרה, אפשר לפני שהיו תמיים לא רצו להשוט את התמועה בבית המקדש, קיים עלה נתומה זופיה בציבור כמה שאפשר למעט מעטים, לכן הוציאו את המנורה החוצה ושם הדליקו אותה. כן, כתוב את זה ברמב״ם שאפשר, שייך, לא חייב שהמנורה תהיה בדווקא בתוך האחר, ככה הרמב״ם פרק את זה מביאת מקדש, והרמב״ם אפילו יותר מזה אומר שלא חייב גם שאפילו שכהן הדליק, כמו ששחיטה כשרה בזר גם הדלקה כשרה בזר, הרמב״ם מציג עליו, אומר לא, מה, בדיעבד כשר, לא, לכתחילה, אבל מפרשי הרמב״ם אומרים שהרמב״ם מוחל שזה חלק, אפילו לכתחילה מותר. אז טוב, אז הוא אומר הדליקו בחוץ ואחר כך הכניסו את זה בפנים, כאילו כל הפעולה של ההדלקה לוקח זמן, אז אנחנו בתומה, לא כדאי, אחר כך מכניסים את זה וזהו. שוב פעם, עוד פעם דוחק ומנהלה, אבל בסוף הוא אומר אולי קושה בכל הוקשה, מצאנו חצר על האחד ועל הקודש הקודשים. עיין יחזקאל מבית בראשי פסוק י"ז ופסוק י"ט ומסודות שם, מיהו תוספות מזרחים חידשו שחצר זה עזרת נשים. לא חידשו, זה דיבור מחדש, זה חידשו. טוב, אז קצת כאן שוב פעם מסובך, הוא אומר אולי לא, אולי לא, אולי, אולי שלא לא נכונה, אפשר שיכול להיות שחצר הכוונה על קודש הקודשים, אבל יוצא שאז אם כן, אבל זה אתה לא מסתדר על לשון, כבר כתוב פינו את איך עליך, מה שחצר קודשך זה דבר אחר, אז זה לא מסתדר. שנית, התוספות מפורש אומרים שחצר זה עזרה. דבר שלישי, האמת היא, לא יודע, הוא מציין יחזקאל מבית, רש"י עם צודות, לא מצאתי, לא ידוע מה הוא מתכוון, הוא נאמן עלינו שיש דבר כזה, אז צריך למצוא, יש פה אולי טעות בציון. בכל מקרה, הלשון לא מסתדר. מי שיראה בספר חוגר הסנוח, רצונך, חלק ג' סימן ב', מעריך על הנושא הזה, מביא הרבה דנו בזה, חתם סופר, כן, חתם סופר בדרשות שלו, הוא מקשה, כתוב, צריך הדלקה במקום. אז טוב, אז הוא אומר לא, גם בחול זה קשר. היה נראה לי שאז היכל היה מלא גילולים, פינו אותו, ולא הדליקו נרות בפנים, רק בעזרה. מזה התפרסם הנס שכל ישראל ראו את הנרות דולקים שמונה ימים רצופים. אילו אתה שמעת עכשיו, הוא אומר ככה, כיוון שהיה בהיכל הרבה גילולים, לא כל כך ברור, אבל כתוב שפינו את הגילולים, אבל לא יודע איך הוא מסתדר עם זה. בכל אופן הוא אומר, הדליקו בחצרות. אם היו מדליקים בפנים, אז מי היה רואה את הנס? רק הכהנים. צריך להדליק בחצרות. לכן הדליקו נרות בחצרות קודשך. שוב פעם, חידוש גדול, הדליקו נרות והשאירו את המנורה שם בחצר כדי שכל עם ישראל יראה את זה. מי גילה להם רזה שזה ככה היה? טוב. אחר כך הוא אומר, תירוץ אחר, הוא מביא, כתוב בפסיקתא, שנכנסו לבית המקדש, בסו שם שמונה שפודים של הברזל, קבעו אותם, הדליקו בתוכם נרות. מה זה שמונה שפודים? המנורה זה שבעה. אז הוא אומר, הכוונה היא לא, הדליקו, עוד ראו שיש נס בבית המקדש, אז הדליקו בחוץ, לפרסם ולהודיע לרבים, עשו נרות בחוץ, כדי שידעו מה קורה בפנים. אנשים בחוץ, הרי בבית, מי רואה את הנס שיש בבית המקדש? אז כיוון שהכהנים ראו את הנס הגדול הזה, אז אמרו, נעשה מזה הגיגה. כן, אז לא הוציאו את הנורה, אלא עשו בחוץ שפוט של פרסל, משהו אחר, כדי שכולם ידעו והתפרסמו שאלו מה זה. ככה הוא כותב, מעריך בזה, והוא בעצמו המחבר ספר חוקר רצונח, הוא כותב, מי אמר, אולי יכול להיות שהכוונה שבכל ירושלים ידליקו. כן, הוא מביא פסוקים, ככה מביא, יש כזה, המלבים, ככה אומר, חצרות קודשי, והיללו עד השם, ומגבסו ואשתו בחצרות קודשי, אז הוא אומר שכל ירושלים נקראת בחצרות קודשי. בקיצור, כל ירושלים מלאו אותה עם נרות. חוץ מכל מה שהערנו קודם, צריכים לדעת ככה. שהרבה שואלים, מה שהוא נגע בקודם, הרב שאול, שלא מזכירים מפורש את הנס של הברכה שהיה בשמן, שזה דלק 8 ימים, שבספרי החשמונאים, מה שאני קוראים אותה בספרי המכבים, שמדובר על כל המלחמות של החשמונאים, באריכות עצומה, אפילו במגילת בני חשמונאי זה חלק אחד מ-50, מה שכתוב. וגם בספר יוסיפון, והם לא מזכירים את הנס של פח השמן. למה לא מזכירים את הנס של פח השמן? כתובים, זה וזה וזה ועשו וכבו שמה זה חנוכה. מה הנס של פח השמן? לא מזכירים. אני חושב, כן, אז הרבה מתפלים על זה. ואני חושב שהתשובה פשוטה מאוד. את כל הניסים והמלחמות, כל עם ישראל ידע, ידעו שהיה מלחמה וזה, אבל את הנס של פח השמן לא ראו. אז אלה שכתבו את הספרים, לא ידעו מה שקורה בבית המקדש. חז"ל אומרים לנו את האמת, מה ש... כמו שחז"ל יודעים, כמו הרבה דברים שנעשו בחדרי חדרים, ואפילו שזה סודות. כמו שמשה רבנו כתוב בתורה פרשת בלק, מה בלק ובלעם, מה הוא אומר ואיך הוא אומר, איך משה רבנו יודע מה הם אמרו? בנבואה. חז"ל ברוח הקודש ידעו הרבה דברים, מה אמרו מלאכים ושרים, שדברים שזה היה בסודי סודות. הרבה דברים שכאילו, שמי שיחשוב, איך היה, באיפה יודעים את זה? אי אפשר לדעת דברים כאלה. הנס של פח השמן היה ידוע, אבל רק לאנשים מצומצמים, אלה שהיו בבית המקדש, והם פרסמו את זה לכולם. אבל הכלל הזה לא ראו את זה. ממילא, כנראה, לא רצו לכתוב בעל הניסים דברים שלא היו ידועים ומפורסמים לכולם. כי כתבו את מה שכולם ידעו. לכתוב איזה דבר, עכשיו מבחינת הציבור, מספיק החנוכה, הם יכולים להבין שזה על הניסים ומה שיהיה במלחמה, אבל החכמים ידעו שלא, שזה הסיבה לקבוע נס חנוכה, על זה רק על נס שיוצא מגדר הדבר פילי. ואז אומרים לנו את זה, אבל לציבור הכללי זה לא ידוע, והראיה שהקראים מחישים את זה. איך הם יכולו להחיש? הרבנו סעדיה גאון יש לו הקדמה למגילת בני חשמונאי, והוא כותב, הסיבה אשר השתדלתי בקביעתה, ראיתי רבים מן האומה מודים בה, אבל הם לא יודעים את אמיתת הסיפור, ועד שמקצתה מחישים אותה. אז כן, מי מחיש אותה? אז בהרבה ספרים שכאילו שהביאו את זה, אומרים שהקראים מחישים את זה. אצל הקראים אין חנוכה. לא, אוקיי. עמדתי על המיטת הדבר, איך הייתה הסיבה? לא, אומר, זה קבלה רצופה. מה, זה ודאי, הנבואה הייתה שורה באותו זמן. אבל רב סעדיה גאון רצה, רב סעדיה גאון, הרבה מהספרים שלו, הרבה, נלחם נגד הקראים, לחזק את התורה שבעל פה. וסימניך, עניין של נר שבת. הרי אצל הקראים הם רושעים בחושך ידמו, אין אצלהם נרות. הרי שנר שבת, הקראים חושבים שאסור להשאיר אור בשבת. אפילו אור שדולק מערב שבת, הם מחבים אותו. והם יושבים בחושך, אוכלים בחושך. כן. מובן, כתוב לך בער אש בכל מושבת. הם לא מבינים שיש חילוק אם אתה מבער אש או משאיר אש דולקת. אז רב סעדיה גאון זכה שההלכות של נר שבת, בשולחן ערוך באיזה סימן זה? סימן רסג'. בשולחן ערוך, רב סעדיה גאון, כי הוא חיבר ספר מיוחד, נר שבת, כדי להוכיח את הטעויות של הקראים, שהם חושבים שזה אסור. גם בנושא הזה הוא כותב, כשהוא רצה להוכיח מהתורה שהיה את הנס חנוכה. משמעות הדברים, לא שהם הכחישו רק את נס פך השמן, בכלל הכחישו גם אפילו את כל המלחמות, כמו שהם כבר היו כבר כמה דורות אחריכם, ואין עדויות על זה, אז זה... מומן. אז הוא אומר רב סעדיה גאון, שכן, הוא אומר, רציתי בספרי הנבואה, התבוננתי בעיון, האם אני אמצא ליוונים זכר מלחמה שיש בזיכרון, והאם אמצא לבני לוי ניצחון, שיש נבואה עוד מראש, פלא ופלא. הוא כותב, מצאתי ראשונה, משה רבנו, הבטיח לבני לוי, השם עתיד להנחילם ניצחון, בורך אדוני חילה, ופעל ידו תרסה, מחס מותניים גמור ומסנאו מן יגומון. מה זה מחס מותניים גמור? מי שהלשון שלו קצת עמוק וזה, אז לא רוצה, מי שירצה יראה את הדברים בפנים. אבל הוא כותב, הרי בספר דניאל, יש הרי נבוכדנצר ראה צלם של זהב, הראש שלו, זה מלכות בבל. הרשת זה זהבו. אחר כך הזרועות זה מכסף, זה מלכות פרס. אחר כך כתוב, ואחרי כן יהיה הבטן והירכיים, זה מלכות יוון, מלכות הליטו, הבטן, ואחר כך הרגליים זה מלכות רומי. אז מה זה הבטן? זה מלכות יוון. מחסנו מפניים, גמור. זה כבר משה רבנו בתורה, כבר מברך את בני לוי, שמשה רבנו ראה בנבואת הניצחון שלהם. אומר רב סעדיה גאון, מכאן, שזה כבר בתורה, יש כבר רמז שקוף לעניין של הניצחון על היוונים. אז ככה הוא סתם את הפה שלהם. מעניין שרב סעדיה גאון כתב את הרעיון הזה מעצמו, הוא משהו התבונן בזה. למעשה מי שירד זה כתוב, לא כמו שהוא מסביר את זה בעריכות, אבל במדרש תנחומה, במדרש רבה, כבר על הפסוק, שמע את מוחמד גאון, גם רשי כותב את זה על הפסוק הזה. בכל אופן, ככה לסכם את הנושא הזה של ואחר כך פה ונחל לדבר בתחר, נאמר, אשרינו מטוב חלקנו, ברוך השם, שאבותינו שמרו על הנוסח המקורי של על הניסים, כמו שיסדו אותו המייסדים שלו, ולא רצו לקבל את ההוספה הזאת, אפילו לכאורה זה נראה כאילו חסר עיקר הנס, אבל יש בזה קשיים בסגנון, אז עדיפו לא להיכנס לשאלות האלה.
מצד שני,
אדרבה, אלה שתקנו את הנוסח, הם לא כותבים סתם מילים. יכלו להגיד, ופינו את זה עליו, והדיחו בערך עליך. זאת אומרת, כנראה אלה הם במסורת שידעו שככה היה, וזה יהיו. תראה,
ודאי
שיכול להיות. אני אומר, לא מסתבר שאלה מסורת בעל פה, דברים שלא כתובים בספרים שיהיו באותו זמן. תראה, אני אומר, אני מסביר למה חכמי תימן לא קיבלו את זה. אתה יכול להסביר את הצד השני. שם סברו שכן, אי אפשר לחש את זה. אבל הפליאה שלמה לא רצו לקבל דבר שבעצם היה רצוי, אז הם חשבו שזה לא רצוי, לא היה כדאי להם. אפשר להשאיר את הצד השני, אני יכול להגיד לך בעצם עוד תירוץ. שבעצם בחצות כל שיחה זה כן האחד, הכוונה לאחד, לא צריך להיכנס לכל התירוצים הדחוקים שהם אומרים שהדליקו נרות בכל ירושלים או הדליקו מבחוץ על ידי כנס הארוך וכל מיני דברים שאין לזה שום מקור וזה השערות, כדי רק לתרץ את המילים האלה שאם זה נכתב אחרי זמן, אחרי שקרה נס והיה להם את הדברים האלה במסורת על פה, לא מסתבר שלא כתבו את זה באותו דור, רק אחרי 200-300 שנה והם רמזו את זה במילים שלא מפורשות, שאנחנו צריכים להתאמץ ועד להגיע להבנות האלה. יכול להיות שכיוון שבעצם הרי רואים שזה פה חרוזים, ביתך, דביר קודשי, ונכנסו לדביר ביתך, פנו את היכליך, רואים שרצו לעשות פה משהו בחרוז. למעשה זה גם קודם, רב תואת ריבום, נגמת לנגמר רב, ג'יברי חלושים, רואים שכאילו רצו לעשות את זה בסגנון, בשביל היפוי של הלשון, קצת כמו כעין חרוז. אז זה שכתב בחסרות קודשיך, הוא לא יכל לכתוב, כיוון שכבר כתוב יכל לך, אז הוא לא יכל לכתוב עוד פעם אותו דבר, אז הוא חיפש מילה אחרת, ובעצם זה אותו כוונה, אבל רק בשביל היופי של הלשון, אז הוא אמר את זה במילים אחרות, ולכן בעצם הוא מתכוון עליך לך. אפשר לצרף תירוצים, אבל זה, כל התירוצים האלה דחוקים. לכן אני אומר שקדמוננו, אם הנוסח היה חלק בלי קשיים, אפשר לקבל אותו, אפשר להוסיף את זה. אבל אני אומר, כיוון שיש בזה קצת קשיים, חברים, למה אנחנו נכניס את הראש למתחולה? אני מקבל כל מיני שאלות, כל מיני סוגים של אנשים, או שאלות למדניות, או שאלות מבעלי תשובה. אני רוצה לתת דברים שחשוב לדעת, וזה גם הדבר הראשון קשור לחנוכה. לומדים, נגיד, את הסוגיה של חנוכה, מסכת שבת. כל הדפים האלה, בני תורה, לומדים את הימים האלה, לומדים הלכות של חנוכה. כשלומדים את ההלכות האלה, זה מצוות לימוד תורה. מקיימים מצוות לימוד תורה דאורייתא או זה רבנן? כל חנוכה זה מדרבנן. אז אם אני לומד את ההלכות של חנוכה, אז אני לומד, זה תלמוד תורה מדרבנן, לכאורה. אותו דבר אני לומד מסכת מגילה, או מסכת ערובין, או לומד מסכת שבת, עניינים של דרבנן, מוקצה וכדומה, שבותים, כל הדברים האלה. אומרים בשם הגריס, הוא עדיף ללמוד סדר קודשים. למה הוא לא מסדר קודשים? כי זה דאורייתא, זה הכל, עוסק בדאורייתא. הוא עדיף ללמוד תורה דאורייתא. כן, לא יודע אם זה נכון, אבל כאילו, לכאורה זה נשמע תמוה. להגיד שהלימוד תורה של ההלכות של הדרבנן מקיימים מצוות תלמוד תורה מדרבנן, זה לא תלמוד תורה דאורייתא. כאילו, אני חושב שבדרך כלל כולם מבינים, לא, זה לא מטרה, זה מקיים, הוא אביד אותו ביום הלילה, שנתם לו אנחנו, ודיברת אותו בום, ולמר, כאילו, מטרה. אבל, דנו בזה. בחור חשוב, יוסף כהן, הבן של הרב משה כהן. בדין לימוד מצוות דרבנן, אם מקיים בזה מצוות תלמוד תורה מדאורייתא. בפשטות, מקום מצוות תלמוד תורה כתב הרמב״ם שנתן בבניה, אשר אנוכי מצווך היום. אז אמר, תאמרו ספר התורה הזה, ואומרים לו, ספר תורה, איפה אפשר לחלום מצוות דרבנן? מצד שני, כל הכוח של חז"ל לתקן תקנות זה משמרת למשמרתי. אבל זה סייגים דאורייתא, אבל שאר תקנות, אז מאיפה מנעים? אלא מה נגיד? לא תסור. יש מצוות לא תסור. הרמב"ם הרי כותב שכל המצוות דרבנן זה נכלל לא תסור מנדבור אשר יגידו לכל יום מנוסמר. יש כאלה אומרים, טוב, אז כיוון, אז זה נחלב, זה נחשב שזה דאורייתא, לא תסור. אז מזה הכוח שלנו לתקן תקנות. הרמב"ם חולק על זה. הרמב"ם לא בגלל לא תסור. זה מה שחז"ל אומרים, זה הסכים החפצם ורצונו יתברך. כן, ככה זה רבי נחמן וסרמן, זה קונטרס דברי סופרים. אז מה שחז"ל אומרים, אז מקיימים את רצון השם, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז לפי שיטת הרמב"ם, מצוות זה רבנן, זה נחשב תורה כי מקיים מצוות לא תסור, אז אתה מקיים מצוות לא תסור. אז אם כן, אז זה דאורייתא. אבל הוא דן, זה לא מספיק. מה זה? אני מקיים מצוות לא תסור? זה כמו שאני, אם אתה עושה מה שחכמים אומרים, בסדר, קיימת מצוות נר חנוכה דוגמה, קיימת מצוות רבנן. כשאתה לומד את זה, זה נקרא שאני לומד, כשאני מקיים חנוכה, אני מקיים מצוות לא תסור. אבל כשאני לומד את ההלכות של נר חנוכה, זה כמו שתגיד לי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, יש מצוות כיבוד אב ואם. ואם אבא מצווה אותי ללמוד משהו מסוים, שזה לא תורה, זה משהו מסוים שהוא צריך, אתה צריך ללמוד את הנושא הזה. אז זה נקרא שאני מקיים, לומד את מצוות כיבוד אב. לא, זה לא קשור, זה לא, זה מצוות כיבוד אב, זה כמו, אבל הלימוד הזה, לא נקרא שאני לומד את ההלכות של כיבוד, את המצוות של כיבוד אב, זה אין קשר. דווקא לימוד, מתי חייב לשמוע בקולם, אבל כן, לפי שיטת הרמב"ן, כוחה מסברה, אז הכל כלול בתורה. מה זה? יש כלל למה לגרור סברו. אז אני מקיים מצוות תלמוד תורה. אבל סוף סוף, אנוכי מצווך היום. אני נבוך. מאיזה טעם יחשבו מצוות הרבנן כשל תורה שיהיו כלולים במצוות תלמוד תורה? ואם נאמר שיהיה נכן אמש שבהם מצוות תלמוד תורה, זה דוחק. כן, וכי, אז אם כן, אדם עכשיו יש לו שני דברים ללמוד, אז יגיד אני, מה ללמוד? עכשיו ללכות חנוכה או ללכות שבת? אני, מה, איזה מסכת אני אקדים? לא, עדיף מצווה, שאני מקיים מצווה של התורה. לא שמענו חילוקים כאלה, בלימוד, זה לימוד מסוים, שהלימוד הזה דאורייתא וזה דרבנן, אז יש לזה עדיפות. וכי, ברכות התורה, אפשר ללמוד דברים דרבנן לפני ברכות התורה, כנראה מדבר לפי אלה שאומרים שברכות התורה אנחנו פוסקים שזה דרבנן. אבל יש אומרים שזה דאורייתא. אז יש, וכי יש צד שאפשר ללמוד דברים דרבנן בלי ברכות התורה. חיפשתי בספרים, ויש מוכיחים לזה את הגמרא בנדרים דפלז, ששר ליטול שכר על פיסוק טעמים, כתב בזה בספר פתחי תורה על כל תלמוד תורה, אבל לא מצאתי מאיזה טעם יחשב תורה. יש סוגיה במסכת נדרים דפלז, שם כתוב אדם שמודר הנאה מחברו, מותר לו שהוא ילמד ממנו מגרא, מדרש, הלכות ואגדות. אז כתוב שמקרא אסור לו ללמד אותו, כי הם מקבלים על זה שכר, על הלימוד של מקרא. אבל על מדרש והלכות וזה, שזה תורה שבעל פה, זה כן מותר. למה? כי זה לא נקרא שאני נהנה. כמה שזה צריך לעשות בחינם. הרי כתוב פסוק, ואפיסו בו אדוני בית ההיא ללמד לכם חוגים ומשפטים. ראה לימדתי לכם חוגים ומשפטים כאשר סוואני אדוני אלוהי. עוד פסוק. מה בא הפסוק השני להדש? מה אני בחינם? אפתם בחינם. תורה שבעל פה צריך ללמד בחינם. נו, אז מי שלומד תורה שבעל פה מגיד שיעור, קבל תשלום, אמר, לא, זה שכר בטלה. לא על עצם הלימוד. הוא יכול לעשות פרנסה על דברים אחרים. ועכשיו הוא מתבטא מהעבודה שלו, והוא עוסק בזה. מה עם לימוד מקרא? למה, איך מלמדי תינוקות, מקבלים שכר על הלימוד, מלמדים תורה שבכתב? אז יש בגמרא שני תירוצים, רב ורבי יוחנן. רב אמר שכר שימור, רבי יוחנן אמר שכר פסוק דעמים. לפי רב, זה שכר שימור. הרי התינוקות, אם לא מישהו משגיח עליהם, עלו לעשות נזקים, או להן נזק בעצמם. אז אני שומר עליהם, אז התשלום הוא לא על הלימוד, אלא על זה שאני שומר. לפי רבי יוחנן, הלימוד הוא על שכר פסוק דעמים. סובר רבי יוחנן שפסוק דעמים זה לא דור הייתה. אז הוא לומד אותו את הניגון, את הדעמים של הקריאה, זה לא התורה בעצמה, זה רק את הניגון של הטעמים, תנחף, שטור, זוגף, זה מדרבנן לפי רבי יוחנן. מי שאומר שכר שימור סובר זה כן דור הייתה. המדייק מזה רבנו שמחה, ומובא בגוז ממוניות פרק א' מלכות המותורה, והרמה פוסק את זה ביורד העסימן שממובא בסעיפה, שמכאן שחידושי סופרים, מותר לקבל על זה שכר. אז יש כאלה הבינו, שאם כן, שחידושי סופרים, דהיינו דברים שזה תקנות שהם מדרבנן, אז כיוון שכתוב פה שמותר לקבל על זה שכר, זה לא נחשב שבכלל המצווה של משה רבנו אומר, מה אני בחינם, אפתם בחינם. אז אם כן, הבינו מזה שזה גדר של תלמוד תורה דרבנן. למעשה זה לא ראיה. פה הרחיקו לכם. לא כתוב פה שזה הדברים האלה, שהלימוד תורה הזה הוא בדרבנן. כתוב פה שעל הדברים האלה, על זה אין את הציווי שמשה רבנו מענה בחינם ובתם בחינם. כיוון שמשה רבנו לא לימד את זה. החידושי סופרים, משה רבנו לימד את ישראל תורה שבעל פה, לא לימד אותם את החידושי סופרים. משה רבנו ידע את החידושי סופרים. כתוב, הגמרא אומרת במגילה, שהראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים ודברים שהסופרים עתידים לחדש, ואפילו מקרא מגילה. הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו, אבל מדייקים המפרשים, התוספות יום טוב, הוא הראה לו את זה, אבל לא שמשה רבנו לימד את זה, הוא לא לימד. משה רבנו ידע את זה, אבל לא לימד את זה, ולכן כיוון שזה לא נכלל במצוות מה אני בחינם אפתם בחינם, כי הוא לא לימד, אז על זה מותר לתור שכר. הציווי מה אני בחינם אפתם בחינם לא קשור לזה. טוב, יש בנושא הזה כל מיני פלפולים ושקרה וטריה, אבל כמה ספרים מדברים על זה, אני רק אולי אציין, מי שירצה לראות את זה או שמי יצא לנו בעתיד. הספר בריתך ינסורו בסימן ג' מדבר על זה בעריכות. גם בספר קייל תערוב מדפנון בית והלאה דן בזה בכמה וכמה סוגיות ראשונים ואחרונים. ספר ברכת ציון סימן סמך ח' חוץ מה, כן, הפתחי תורה משום ציין זה בפרק ראשון דף נון א'. אבל אני רוצה רק להסביר דבר אחד. הוא כאילו, חוץ לכל הפלפולים וכל הראיות שקרה וטריה בנושא הזה, אבל איך אפשר להבין את זה? שאני, הפשטות, מה שמובן, מה שמקובל, מה המושכל הראשון, שמקיימים, גם שלומדים מצוות דרבנן, שזה הלימוד, הוא נחשב תלמוד תורה דאורייתא. איך אפשר להבין את זה? הרי אם אני מדליק נר חנוכה, מה קיימתי? מצוות דרבנן. אז אם אני לומד לקראת החנוכה, זה נקרא שאני לומד תלמוד תורה דאורייתא? איך אפשר להבין את זה? ייתכן להקדים דברים חשובים מאוד שכותב הבית חדש בסימן מז בנושא של ברכות התורה. כתוב על מה עובד האורס ויאמר הבנה לעוזבו מטרתי. כמו אומרת מנדרים נפי א' שלא ברכו בתורה תחילה. שאלה פליאה, מה פירוש? לומדים תורה, הרבה תורה, עוסקים בתורה, לא ברכו, בלי ברכה. וזה חורבן? שלא ברכו בתורה, רק בשביל שלא ברכו בתורה, זה הסיבה שיהיה חורבן. כל כך אנחנו ברכו מקפיל על זה, על הלומדי תורה. וככה שואל הבא, עיקר לתמוע טובה, למה יצא כזאת מלפניו? עונש גדול, מרם כזה, שלא ברכו בתורה, נכון, זה עבר הקלה. לא מגיע, זה בסדר, זה לא בסדר, זה לא נכון מה שהם עשו. אבל עד כך, עונש כזה גדול, לא מובן מה הקשר. אומר רבה, דברים מאוד יסודיים, אי אפשר לקרוא את הכל ולדון ולעמיק בדברים שלו, כדי שכל אחד יראה את זה בעצמו. אני רק רוצה להביא רק את הפסקה הראשונה שהוא כותב, מה שאני חושב שזה יפתור לנו את השאלה בענייננו. כוונתו התברך מעולם הייתה שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה. אומר, מה הרצון השם היה שנתן לנו תורה? על ידי הלימוד תורה, הנשמה של היהודי מתחברת, מקבלת עוצמה מהקדושה של מקור מוצא התורה. המושג מקור מוצא התורה זה לא בחידש את זה. זה מובא בספרים שמדברים בסתרי תורה. וזה מסבירים, הרבה פעמים כתוב בזוהר הקדוש, פתח רבי שמען, פתח רבי ישחר. מה זה פתח? מה הוא פתח? אז כאילו מבידי שקרה פתח, שהוא התחיל. התחיל לדבר, הביא פסוק, פתח במילה מהזאת. או יש בגמרא במסכת מגילה. מובא שם כל מה שדרשו לפני בפורים בענייני מגילת אסתר. רבי פלוני פתח לה פתחה לה איפה רשתו מאחו. שם הרבה, אולי 18. פתח לה פתחה, פתח לה פתחה. הרבה מקומות יש לו שם פתח. שכן אמר, מבינים שככה הוא התחיל לתת לשאול בפסוק הזה. לפעמים זה נכון. אבל הרבה מקומות, זה לא מסתדר שזה ככה פירוש. אומר המהרזו, בתחילת הפירוש שלו על ראשית רבו, פתח לה פתחה, לא פירושו שהוא התחיל. לא שהוא, הדרשו התחילה במילה, בפסוק הזה, זה היה הנושא כאילו של הדרשו, ופתח, התחיל, ככה זה מה שהוא אמר בהתחלה. פתח זה פירושו, הוא היה פה דבר סגור, שהוא פתח אותו. הוא היה דבר עמוק ונסתר, הוא פתח את הפתח. ככה אומר הרמ"ק, מה שכתוב, פתח רבי שמעון, פירושו, כדי לגלות חידושים שלא נודעו ולא נשמעו מעולם, הם פתחו את המקור של מוצא התורה. כדי לגלות לעולם דברים שלא נדרו עד היום, חידושים שלא ידעו, אז פתחו את זה. יש מקום נסתר שצריך לגלות אותו ולהיכנס לגלות את האוצר הזה. זה מה שהם פתחו. זה המושג מקור מוצא התורה. לכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל במתנה שלא תשתכח מאיתנו, כדי שתתדבק נשמותינו ברמח יבורים ושתג'ידים. אם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת, היו מרכבה ויחל לשכינתו יתברך. הייתה השכינה ממש בקרבם. כי יחל השם אמה, בקרבם ממש הייתה השכינה קובעת דירתה. הארץ הייתה כולה מהירה מכבודו. יהיה קשר פעמלו של המעלו עם פעמלו של המזו. אבל עתה עוד הרוח, לא עוסקו בתורה, רק לצורך הדברים הגשמיים, ולהתגאות לראות חכמתם. אין ברכת התורה פירושו שלומדים חכמה. זה לא, לומדים תורה, אבל זה לא מחובר, לא מקושר עם השכינה. לא מחובר פעמלה שמתה עם פעמלה שמעלה. אז יצא מזה כל הקדושה. אז ממנה זה גרם את החרון אף של החורבן, והוא מעריך על זה בהמשך. בכל אופן, אני חושב, אז עכשיו מתגלה לנו שיש תורה מחוסה, ומי שלומד תורה מה ש... כמו שצריך, אז הוא פותח ומגיע למקור מוצא התורה. אני חושב שאם כן, אז אין מקום לשתי תורות. יש מוצא התורה, זה דבר אחד. אין הבדל, תורה שבעל פה, תורה שבכתב, דרבנן, לא דרבנן. לתורה כולה יש שורש אחד, מוצא אחד, וממילא, אז לכן, כשעוסקים בתורה, אז אין הבדל מה העניין. התורה זה משהו כללי, ושיהיה כמה דברים דרבנן. המצווה עצמה, מעשה, זה משהו אחר. זה כן דרבנן, אבל לא הלימוד. נראה שהזמון גוסר הוא המלאכון מרובו. רציתי להגיד הרבה חידושים חשובים שקשורים לחנוכה וזה, או כללי, ונראה שאין לנו הרבה זמן. אז אני רק אגיד מה שהתחלתי להגיד קודם על שאלה חשובה שהפנה הרב אהרון חיים. הוא כותב, מצורף פה שאלה, חבר שלי מצפת שאל, אומר הרבה פרטים, אני גם מתחבט. כל מתחזק או בעל תשובה הוא מתחבט בהם, ואין הרבה דברים, גדרות ברורות. ואני אשמח שהרב יברר לנו את הדברים. תשמעו, זו שאלה, הדור שלנו הוא הדור מבולבל. כל כך. אנו חיים בדור כה מבולבל ומבלבל. מה שלא נעשה טענות נגדנו, לא בשעתנו דברים רעים. הדברים שאנחנו עושים הכי טובים, צועקים ומחרימים אותנו. אין דרך ברורה. זה מושך לכאן, זה מושך לכאן. וכולם לשם שמיים. וכולם יראת שמיים תורה אמיתית. אנחנו נמשכים פעם ממנה, פעם לצד השני. ונופלים בין הכיסאות. התחלתי להתחזק בדרך מסוימת. פתאום אני שומע, מה אתה בדרך הזאת? זה לא הדרך, זה לא המסלול. פעם מתרסקים. זה לא ככה. טוב, זה הקדמה שלא רוצה לשמוע, עכשיו הוא יפרט. יש כאלה אומרים, אני שומע אומרים לנו, התורה זה חיינו ואורך ימינו, ובה נגעי יומם ולילה. תשקיע את כל הזמן בלימוד, את מזבז את הזמן. גם אל תתפלל. שלוש תפילות, כן, אבל רק תתפלל, זהו. לא תשקיע בזה הרבה יותר מדי. תורה, זהו, זה. תפילה, בסדר, מה שאתה חייב תעשה, יותר מזה הסידור תסגור אותו. נו, מה עם קברות צדיקים? לא, בטח קברות צדיקים. תלמד תורה. מה, קברות זה ביטול תורה. יש עוד דוגמאות רבות. טוב, והחלטתי להגות כל היום בתורה. טוב, מה אני אלמד? אומר לך אחד, תלמד הגמרא, בבלי. זה כרח לא מה פתאום גמרא. תלמד הלכות, תלמד שולחן ערוך, לדע מה לעשות. זה כרח לא מה פתאום. ספרי חסידות. זה איפה, אתה יהודי, זה יראת שמיים, זה... לא, זה כרח מה פתאום, עזוב ספרי חסידות. ספרי קבלה. זה השורש של החסידות. טוב, איך אמר לי אחד? אמר לי אחד שהוא שאל את מורה חיים סינמני. הוא אמר לו שהוא רוצה ללמוד ספר תניה. של חב"ד. מה אתה צריך איתו? תלמד בספרי רבנו הארי, הכל הוא משם. לא כבר שם, הכל זה יקרו שם. לקוח משם. טוב, אחד, אני רק אמרתי בסוגריי. החלטתי, בחרתי ללמוד בבלי. איך ללמוד? אחד ככה תשמע, צריך ללמוד בעיון, למדנות. תהיה עוגר הורים. תהיה פלפלן, למדן. שני אגר לך, לא שמע, צריך בקיאות. מה? כל שריכים במערכת טיוח. טוב, ואם החלטתי לבחור הלכה, צריך ללמוד, אחד יגיד לי, צריך ללמוד את העיון במקור, צריך ללמוד את הסוגיה, מה הש"ס ומה הפוסקים, ראשונים, הרבה, ואחר כך תגיע בית יוסף וזה וזה, ועד שתגיע בסוף לך מה זה. אחד יגיד לך, תשמע, לא, חבל, צריך טק, מה הלכה למעשה, זה מה שצריך. אחד יגיד לך, ואם החלטתי ללכת על חסידות, איזה חסידות? אחד יגיד לך, לא, החסידות הזאת, אחד יגיד לך, זה שורש האמת, זה רק פה. והשני והשלישי, כולם אומרים לו אותו, השורש האמת זה שם. יש כאלה אומרים, לא צריך את הכל מול בתורה. ודאי, תורה זה עץ החיים. ומה עם עמוד התפילה? עמוד התפילה, מה זה לא חשוב? צריך כמה שעות להשקיע בתפילה. תפילה זה משהו גדול. ומה עם קברי צדיקים? בטח, שמתקבל השפעה מהצדיקים, יהיה לך חיזוק לעבודת השם. טוב, החלטתי לשמוע רב מסוים. להתחזק מהדברי תורה של הרב הזה, הולך לשיעורים שלו. פתאום אני שומע, מישהו אומר לו, לא, אל תלך, יש לו דעות זרות, הרב הזה. וכל מיני דברים, יש לי טענות עליו. החלטתי לשמוע דיסקים. מה הדור שלנו? זה דור הפלסטיק. מה זה? כבר לא אומרים מה המציאות. מה הפלסטיק אתה מתחזק? יש כאלה אחד לקרח השמע. היום יש כל האפשרויות. יש ספרי שוטנשטיין. גמרא, שם הכל מסבירים את הגמרא ככה בקלות, חברותה, מטיבתה. אני מתחיל ללמוד במטיבתא וזה וזה, אחד מה מסתכל עליו, אמר לי, זה תשמע, ככה אתה תגדל עם ערף. אם אתה תלמוד בזה, אתה צריך לעמוד לבד, מה פתאום, תיקח גמרא רגילה, תשבור את הראש, הפרשי וזה, מה אתה לוקח לך ככה, דברים קלים. טוב, מה עם עיתונים? הרב הזה אומר, איסור גדול להחזיק את העיתונים, תכניס את העיתון הביתה, אל תכניס, תשמר ותדל. אני שומע, רב אחר אומר, מצווה לעשות מנוי לעיתון הזה. זה בלבלתי, לא יודע. יש כאלה אומרים, לשמור מנהגי אבות. מה עם מסורת אבותינו, צריך לשמור עליה. לא, יש לזה טעם רע, זה אתה עושה את זה, לא, זה לא חשוב המנהגים והמסורת. צניעות, יש כאחד אומרים, צריך לחסוך ראש עם מטפחת. אחד אומר, לא, פאה יותר טוב. זה מחסה שלא יראו אפילו שערה אחת. זה עוד בלבול גדול של... עם השטות הזאת, בלבלו את האנשים. שלא מבינים שכיסוי ראש עם מטפחת. אחד אומר, לא אקרא אולי את כל הפרטים, אתם מבינים פחות או יותר את הכיוונים. אחד יגיד לך, הרב הזה הוא קדוש עליון. פתאום יש כאלה, לא, יש לו הנהגות מוזרות, מה זה, אתה הלך אליו. זה אפילו, מי שהולך, יש לו קצת כפירה. רב אחד יגיד לך שהפלאפון הרגיל זה טריפה. אחד יגיד לך, שמע, לא, לא, אפשר להשתמש בזה למטרות קודש, זיכוי הרבים. חבל לאבד את ההזדמנות הזאת, אפשר על ידי המכשירים האלה לזכות את הרבים. אחד יגיד לך, שמע, תהיה מי שאתה. תתפוס את הראש שלך עיניים, תחשוב מה אתה צריך לעשות. אל תהיה כמו, אתה לא עדר, הולך כמו, הולך כמו כולם. תבין מה צריך, וככה תתעלה. אחד אומר לי, שמע, יש פסים, יש דרך, יש מקובל, תלך בפסים. כשרות. אחד יגיד לך, הכשרות הזאת היא מצוין. והשני יגיד לך, לא, לא שזה לא מצוין, זה נבעלה וטרפה. ההפך. אחד אומר, אסור, איסור גדול לשמוע רדיו. כמובן, אני דבר חרדי. לא, שכן אומרים לא. יש מחלוקת, הרדיו הזה כן, זה אסור. היום יש מגפת קורונה. יש כאלה זועקים, שמע על הוראות הבריאות, פרטי פרטים, מצווה גדולה. ומי שלא שומע, הוא רוצח. יש כאלה אומרים, ברחם השם הטענות האלה. זה מערב רב הטענות האלה. אין לו רוצים לחלן אותנו, לקלקל אותנו עם כל ההוראות שלהם. קצור התבלבל לבן אדם, הוא לא יודע, מימין הוא שומע גאה, עושה שני שומע גאה, הוא באמצע הוא התבלבל. טוב. וטוב, אז מה תגיד לי? עשה לך רב והסתלג מן הסופק. תעשה לך רב. לא, יש בעיה, איך אני אעשה לי רב? אני עושה לי רב, בסוף מי שאומר לך, בכלל זה האיש הזה, הוא לא רב בכלל. מה אתה שומע לזה? הרב הזה שבחרת הוא בכלל לא רב. זה טענות פחות או יותר, הוא הוסיף עוד כמה טענות, מי שיכתוב את השיעור, העורך יכתוב, יביא את כל הדברים. צריכים פה, צריכים כבר לגמור, אז אני רק אסכם את הנושא. הוא התחיל עם השאלה של שיטת לימוד, של הדרך הלימוד. בזה יש תשובה הרבה יותר ברורה. כבר הבאנו את זה פעם. בספר שבט מוסר, כדי לראות את הדברים בפנים, והבאנו את זה בעבר בשיעור פרשת בהר, הוא אומר ככה, אדם צריך לדעת כלל. אדם אוהב לימוד מסוים, יש אדם שאוהב ללמוד גמרא, יש אדם שאוהב ללמוד משניות, אחד לומד פשט, אחד דרשות, אחד קבלה, אחד הלכות. כל אדם צריך ללמוד מה שלבו חפץ. ואם הוא ילמד לימוד אחר, הוא לא יצליח בו. זה מה שאומר השבט מוסר. אני מוסר לך דבר, יהיו חיים לנשיך הענקים וגרגלותיך. עיקר לימודך מה שלבך חפץ. אם בגמרא, גמרא. אם בדרוש, דרוש. אם רמזים, רמזים. וגבולה, גבולה. שימו הנאה, כי אם בתרף ולמי חפצה. יש בני אדם שכל חפצם פשטי התורה, יש הסכם בדרוש. הוא כבר, כנראה בגלגול אחר הוא כבר עשה זה. אל תשגיח בדברי המתנגדים מה שחשק. יגידו לך, למה אתה עוסק בזה? תדע לך שבשביל זה באת לעולם. ואם לא תעשה את זה, תפסיד את זה. רק צריכים אולי קצת לסדר את הפרט הזה. יש כאלה שלומדים מדרשים, מוסר, ושהם לא רוצים להתאמץ, הם עצלנים, אני לא מדבר על זה, לא מתוך העצלות. שחל שנמשך לנשמה שלו בדבר הזה. זה לא, לא משהו מתעצל. הוא, הצלחה שלו, הוא משקיע את עצמו בנושא הזה, פה הוא תופס את עצמו. יש לפעמים גם מבחינה חברתית שהוא מוגבל ללימוד מסוים. טוב, אז כמובן, אל תפרש מן הציבור. צריך לראות מה שהציבור עושה, אז הוא לא יכול ללמוד את דברים אחרים אם זה לא מתאים. אבל הוא מרגיש בעצמו רקנות, זה לא מדבר אליו. טוב, אז אין ברירה מצד אחד, אבל הוא צריך להשלים את זה. בזמנים הפנויים, הוא ילמד, זה מה שליבו חפץ, כדי שהנשמה שלו דן. מה שנוגע לגבי איזה רב לבחור, ודאי שחורים, זה לא פשוט. אדם שבוחר לו רב, חס ושלום, פתאום יגיד שמישהו הרב הזה, יגיד לו שהרב הזה הוא טועה. והוא לא יכול להחליט מי צודק. צריך לדעת ככה. בעצם הרי בזמן הנביאים היו נביאי שקר. וכל הנביאים מוכיחים את זה, נביאי אמת, ואל תשמעו לנביאי שקר. אבל איך אתה יודע מי נביא שקר מי נביא אמת? אולי הפוך. התשובה היא, אלה שהלכו אחרי נביאי השקר, לא בישם הם האמינו להם, הם רצו להאמין להם. איך אתה יכול להאמין לנביא שקר, אומר לך עבודה זרה? בצרה כזו לא לעבוד עבודה זרה. אלא מה, אתה סוגר את העיניים ואתה יש לך תירוץ, אתה נתלה בו במה שהוא אומר, אבל אתה מבין שזה שקר מה שהוא אומר, זה לא האמת. אז רק כסות עיניי. אז אם כן, אז אתה צריך באמת להבין את הדרך הנכונה, לדעת באמת זה בלי הנגיעות. אם הוא בוחר ונתלה, אז כמובן אז יאשימו אותו. יש בתורה כללים, יש כאלה רבנים אפילו שהם כביכול יודעי תורה, אבל יש עליהם טענות מצד תלמידי חכמים גדולים שהדרך שלהם זה כפירה, זה לא דרך התורה. וזה, אז אם אדם לא יודע, יש צדדים לכאן ויש צדדים לכאן, אבל הכלל הוא תמיד אחרי רבים לעשות, הלכה היא זה כמו הרבים. אז אם רוב הגדולי תורה ויראה אומרים דרך מסוימת ואומרים שדרך אחרת זה כפירה, אז מישהו הלך בדרך שלפי מה שאומרים רוב גדולי התורה זה כפירה, וכשהוא יגיע לעולם האמת יתברר, הוא יראה במו עיניו שהם צודקים, אז הוא אשם בזה. מובן, אז הוא לא יכול לבחור בדרך של המיעוט ולהגיד הנה הם גם הם לא יודעים תורה, כי שמעת וידעת ואמרו לך זה לא הדרך. עכשיו, אם זה דבר שיש צדדים לכאן ולכאן, הרב הזה אומר ככה והרב הזה אומר ככה, הוא אומר שהשני טועה והוא אומר שהשני טועה. עכשיו, ברוב הדברים, הם מסכימים, לא, ברוב הדברים הם בסדר, אף אחד לא טוען על השני, הוא מדבר על דבר מסוים שזה טעות, אבל בסך הכל, הרב הזה הוא ירא שמיים, הוא צדיק, הוא תמיד הרב, אבל פה נראה לי, לא נראה לי הדרך שלו, אבל השני אומר, ואתה נמצא באמצע ואתה מתבלבל, אז אם כן, טוב, אז בכל אופן הרוב בסדר, אחרי רבים, כל דבר הולך אחר ובו, אז אם אדם נמשך לדרך הזאת, לחוג הזה, לרב הזה, הוא מקושר אליו, והכי הרבה, עכשיו הוא לא רוצה לחיות חיי שקר, אולי הרב הזה טועה, אני אוהב אותו, ומתאים לי, אבל אולי, 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 אולי זה לא נכון. אתה לא אפשר להאשים אותך. כי מה שברור שבסופו של דבר, הרב אצלו זה נכון. אז על המיעוט הזה, אי אפשר להאשים אותך, כיוון שסך הכל, הרב הזה הוא לא פרס גדרות, ולא חס ושלום דברים של דברי בדרך של כפירה, הכי הרבה הוא טעה בדבר מסוים, אולי הוא צודק, ואתה לא יודע, ואתה כבר נתחל לשים שמיים, ואתה נמשך הרב. עכשיו, אז הוא אומר, אז אם, עכשיו, אם על הרב הזה יש טענות, שהוא בעל עבירה, וככה הרוב הוא חזיב, אז אי אפשר לבוא שיחד, ויגיד, אני, בכל זאת, אם יש עליו, מאשימים אותו מהמושג של סנו שומחנה, ואומרים דברים, טעם נמשך אחריו, זה אסון גדול. אתה לא יכול לדעת ולברר את האמת. אז אם כן, אז אם אתה פורש מהרב הזה, ודאי שאתה, מי מחייב אותך להתחבר אליו, בזמן שיש עליו טענות, שאם הטענות נכונות, אז אתה מאבד את עולמך, וטענה שם זה. אז הולכים, אחרי הדרך שלו. זה התשובה מה שאני חושב על השאלות האלה בדרך כלל. אם כי יש דרך אחרת קצת, לא יודע אם זה סותר או משהו, אבל אפשר להוסיף את זה לפה. בספרי חסידים מביאים שהבעל שם טוב ראה ברוח קודשו מה שבעקבת הדרשיחה. הוא כתוב שם שכל כך כאב לבעל שם טוב, הוא הכה את הראש בעץ. הוא אומר מרוב צער. הוא בא בספר הדור האחרון דפקוף יוטט בשם ספר אור הנר. הבעל שם טוב הקדוש זכותו יגן עלינו, שאלו אותו תמיד למה הוא מכה את ראשו באילנות. תדעו בעקב הזדים שיהיו אנשים מכנים את עצמם משם רבי, והיו רמאים ומטעים את הבריאות הרבה, כמו אתם רואים פה את כל העלים האלה, ככה היה המספר שלהם. לא, אז מה אני אעשה? אז איך אני יודע מי צדיק ומי רמאי? שמו, הסימן בזה, אם אחר הבדיקה התוודע לך שהוא נזהר משקר עד הקצה האחרון, אני החלטתי שזה הרב שלי. אבל באיך אני יודע שהוא באמת אמיתי? תראה, תבדוק אותו. אם הוא נשמר משקר עד הקצה האחרון, תדע שהוא צדיק. ואם תשמע ממנו איזה דיבור של שקר, אזי למה אנשים תתרחק מעל גבולו. הוא מסדר אחרו, סי, תומת, אומר לו, אל תשמע אליו כלל, אין לו חלק ולא ישראל. גם אם יראה לך אותות ומופתים, אל תובל לו. אותות ומופתים זה יכול להיות גם מסדר אחרו, זה לא חייב שזה מתפתח קדושה. האדם צריך להתפלל שלא יהיה ליום אברהם, כי חס ושלום, הוא עלול להיות שכל ימיו יהיה אצל צדיק, לא מצטרף לקדושה. ואז, תתפלל שהקדוש ברוך הוא ינחה אותך בכיוון הנכון. טוב, אז אם כן, פה יש לנו בחינה, לראות, לצערנו, יש סתם המילה השנייה שלהם היא שקר, וזה, למרות שהם אנשים שחשובים, זה, מילה שלהם זה לא מילה, ושקר על ימין ועל שמאל, לפי מה שכתוב פה, זה צריכים לברוח מהם. לפעורה מה זה משנה הנקודה הזאת שקר באמת, מה זה משנה בדברים אחרים ובסדר, רק בנושא של שקר כנראה חזמה של הקב' ברוך הוא אמר. אז אם הקב' ברוך הוא, אם אתה רואה אדם אמיתי והצדיק הזה שקר הוא לא מוציא מהפה, נזהר משקרים, יש חותמת של הקב' ברוך הוא, יש חותמת כשרות, אתה יכול ללכת לאחריו. אז אני חושב שמסך הכל של הדברים שאמרנו פה אפשר לצרף, איך אומרים, לתת מכל הבלבולים, שכל אחד יכול לבחור לו את הדרך שילך במסילה העולה במעלה בית אל. אמן כנהי רוסה. אמן. ככה, יש לנו בשורה טובה. אתם רואים פה את השולחן ערוך המקוצר. מהדורה חדשה יצא לאור. מהדורה מוקטנת, פעם היה רק 6 חלקים, עכשיו יש כל 8 החלקים כן, עם כריכה רכה. זה יצא לאור לעילוי נשמתו של ידידנו המנהל של פעולה צדיק הרב עמנואל בשערי, שם ישמרו וחייהו זצ"ל. זכר צדיק לברכה. מה אמרתי?
שם ישמרו בעולם הבא, חייהו בעולם הבא.
כן, יהיה רצה. צריכים לדעת ככה. טוב, אפשר לעשות, כמו מי שמפיץ את זה, זה הרב ניר טיירי. הרב עמנואל בשערי הוא היה ידיד דגול שלנו, מסר את נשו ימים ולילות להפיץ את תורת חכמי תימן בארץ ובעולם. שולחן ערוך המקוצר, צריכים לדעת, הוא השתדל מאוד להפיץ את זה לפרט ולכלל. דהיינו, הוא השתדל להכניס את זה לכל בית, גם לרבנים מעדות אחרות. ורואים שידעו את מנהגי מסורת תימן, יש כאלה מלמדים תימנים או שואלים אותם תימנים, שימשיכו לדבוק במסורת אבותינו. פעל הרבה להכניס את זה לישיבות בצורה מסודרת, בישיבות רבות שיקבלו את הספרים בתי כנסת בארץ וחוץ לארץ. הוא זכה, לא לחינם זכה להיות מונצח בספרים האלה. הוא בעצמו מסר שיעורים בשולחן ערוך המקוצר, בפרט במקום מגוריו, דווקא מתוך הספרים האלה. חיבר את הספר לבת מלך, הליכות והלכות לבת ישראל, על פי שולחן ערוך המקוצר. ודלה משם את העננים ששייכים לנשים, וזה הספר שהוא חיבר בת מלך, על פי שולחן ערוך המקוצר, מה שהיה בזמנו הכרכים הראשונים. רוצה להגיד לכם, ברוך השם, כאילו, אני חושב שהספרים שולחן ערוך המקוצר זה סייעתא דשמיא, זה זכות הרבים שהספרים מופצים. אני לא יודע להגיד לכם באיזה כמות, אני לא, לא יודע אם מישהו יגיד לי שזה מופץ ב-50,000 עותקים או 100,000 עותקים, אני לא יודע אם הוא מגזים. כן, אני לא רוצה להוציא שקר. כן, אני לא יודע. עד כי חבל לספר, כי אין מספר. התפוצה לא רגילה של הספרים, זה ממש סייעת לדשמיה. אני רוצה לקחת דבר אחד, הרב עמנואל התבדה. אני חושב. או כשיצא לאור חדק יורה דעה,
הוא אומר, טוב,
יורה דעה, שתי מהדור. שתי מהדור, יורה דעה, אור החיים, כן, יחפשו את זה כולה. והוא התבדה. אני חושב, לא רק שתי מהדורות, אני חושב, לא יודע, 15 מהדורות, לפחות. כן, אבל בעצם זה בזכותו. הוא השתדל בהפצת הספרים, זה נכנס לכל מקום. וממילא חברו חברו את זה, אז זה גוף ההצלחה שלו, בזכותו. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם להגדיל תורה ולהאדירה.
מורים,
אני אומר שקודם יחוסו מעין את החוכם. כן.
אדם מדליק.
מי שברך בבן אללה, מסביע גם מחבר וכן הרב אהרון חיים להצלחת ולרפואת רחל ממול יוסף והילדת סמדר בת הרב ידידיה יוסף בן הרב משה
וכל
המשתתפים פה וכל
האומנים שי בן
אורן
מרב בת מנחם.
מרב בת מנחם.
יואיר בן
גלעד. יואיר בן גלעד. שם ברוך הוא יצא נבונה 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 נבונה